טוב, שבוע טוב לכולם. אני ככה רציתי לבוא גם לזכות לשמוע שיעור, אז איכשהו ככה אמרו לי להגיד כמה מילים בהתחלה, אז ככה נקלעתי לסיפור. באמת היה לי ככה את הזכות ואת הכבוד ללמוד כאן בצוותא עם הציבור הקדוש כמה יסודות שעברנו עליהם בימים האלה של ימי השובבים. אז עד שהרב אריאל יבוא, אולי ברשותכם כמה דברי סיכום גם אולי לתוכן שעסקנו בו, אולי בגדול, וגם לדברים שהרב בעזרת השם יגיד עליהם גם במישור ההלכתי. אני אולי קודם כל כאיזה פתיח, הזכרתי את זה במהלך השיעורים, אבל אולי זה יסוד שתמיד כדאי לבוא ולומר אותו חזור ואמור, חזור ושנו. אני אומר את זה לעצמי בראש ובראשונה, כן? אני רוצה שאתם גם שומעים את זה, אבל זה לעצמי. שהרבה פעמים, אולי נגיד את זה אחרת, הדבר המדהים והנפלא בתורת ישראל, שהיא תורת אמת כמובן, ולא שצריך לתת ציונים לתורה, אלא רק להיפתח לדבר הזה, זה שההלכה היא ביטוי למשהו עמוק ופנימי. זאת אומרת, יש לפעמים איזשהו מתח, יש לפעמים איזשהו מתח בין שני כתבים. יש איזה צד אחד, אני לא מדבר עכשיו בתורה, אני מדבר במה שמתרוצץ ברחבי העולם. לפעמים יש נטייה לאנשים לחפש כל מיני פילוסופיות ושיטות ודעות וכיוונים רוחניים. ולפעמים יש דתות, מה שמוגדר כדת, שעוסקת רק מאוד מאוד בפרקטיקה מעשית. יש דתות שמאוד מאוד מדגישות רק את הפרקטיקה, ולהבדיל, יש להבדיל מתורת ישראל, ויש כאלה שמדברות רק על רוחניות ועל מרחב. ותורת ישראל, תורת אמת, בסופו של דבר אומרת לאדם, דרך העולם המעשי, אתה יוצק את התוכן הנשמתי. עכשיו, לא ברחפנות ולא בדברים גבוהים ולא ב... כן, אני מדבר בפשט. ברגע שאדם נפתח למצוות בצד ההלכתי, איך הצד ההלכתי הוא כלי למשהו נוסף, שזה דבר אינסופי, זה עבודה של חיים. רבי אברהם בן הרמב״ם כותב במספיק לעובדי השם, שכל ההתעלות בלימוד התורה, כל למעשה ההתעלות בידיעת, לא רק בידיעת התורה, בידיעת אלוקים, באה שאתה כל הזמן חותר להגיע לעמדה נפשית יותר עמוקה. זאת אומרת, אנחנו כולנו משתדלים לשמור את שבת קודש. מה זה שבת קודש אבל? איך פעם מישהו אמר לי, מה אכפת לקדוש ברוך הוא עכשיו כאילו יושב עם איזה טלסקופ ועכשיו איזה רבי יהודי אחד, במקום לעשות, לא יודע מה, בכלי ראשון, הוא יראה מכלי שני וזה יתפוצץ העולם, זה מה שיש לריבונו של עולם לעשות, לשבת בזכוכית מגדלת. אז לפעמים אומרים, אתה מדבר שטויות וזה ופה ושם, ככה אמרו לנו, כך צריך לעשות. אז בוודאי וידעת היום, אבל ריבונו של עולם גם מצווה והשבותה אל לבביך. והחלק הזה, החלק שעסוק בפנימיות התורה, ואני לא מדבר על קבלה. כן, זה קטונתי, אני בכלל לא במחוזות האלה. אבל בוודאי יש גם את החכמים הגדולים שעוסקים בזה. אבל כל החלק שיונק מהעולם הפנימי, בוודאי גם מהעולם הסודי, מעולם הרז, שעוסק בתוכן, בצד הנשמתי הפנימי. כלומר, מה אני פוגש בשבת? איזה דבר נפשי צריך, נפשי קו נטוי רוחני צריך להתחולל אצלי בשבת? מה אני אמור לחוות בשבת? האם אני כאילו כל הזמן חי מתחנה לתחנה, מחג לחג, מתקופה לתקופה? או שהעמדה הנפשית שאיתה אני נכנס לשבת, בחרתי את שבת כדוגמה, העמדה הנפשית שאני נכנס לשבת, היא פועלת בתוכי איזה משהו שאחר כך אני מושך אותו לתוך ימי החול. והדבר הזה, זה נשמע כאילו משהו מאוד רחפני, אבל הדבר הזה דווקא העולם ההלכתי יוצק בתוכנו. לא באוויר, לא בשמיים, לא אורות וצללים וכוחות וזה וכלים ופה ושם, אלא העולם ההלכתי, זה הדבר המדהים. העולם ההלכתי מגדיר לנו, אכילה, שבוע טוב הרע, שבוע טוב הרע. ועכשיו אני יכול לומר, כי תבאה, אמרתי שאני באתי לשמוע שיעור של הרב, במקרה נקלעתי לעניין הזה.
אז אני לא מאמין לך.
אבל אני באמת יודע. אז אני אומר, ברשות מורנו ורבינו, כן, הרב אריאל, כן, אז אני ככה, אני אומר, כמה דברים בהקשר כדי, אז אני ככה אקצר כדי לשמוע את השיעור של הרב. אז אני אומר ככה, אמרתי ש, ואולי גם בהקשר הזה אני אזכיר דברים שהרב אמר, ובהקשר הזה עוד אפילו אני מרגיש שזה הכרת תודה, כי גם במישור האישי וגם במישור הציבורי אני חייב הרבה מאוד לרב. אבל פעם, זה דרך אחת השיחות עם הרב, הנקודה הזאת הובררה לי מאוד. העולם ההלכה הוא עולם שבא להגדיר לנו משהו יותר עמוק. אם אנחנו עוסקים רק בעולם ההלכה, וחס ושלום שלא ישמע שאני אומר לזלזל בתג קטן של ההלכה, אבל אם אנחנו עוסקים רק במישור היבש במרכאות, איך כתוב, עבדין אורייתא, האה יבשה, עושים את התורה עץ יבש, אז באמת אני לא מבין מה זה מדבר אליי. אני חי בצורה של כספומט דתי, עשיתי פה, עשיתי שם, הלכתי פה, הלכתי שם, אפילו דקדקתי מאוד. כל הדבר הזה צריך לחולל באדם איזה תנועה פנימית. מה המפגש שלי למשל עם השבת? מה מתחולל אצלי בשבת? משהו מתחולל. עכשיו, אמרתי את זה במהלך השיעורים. אחד הדברים שבאופן אישי מפחידים אותי, זה שבן אדם בא ואומר לי שהוא באורות גדולים. כי מתוך סטטיסטיקה מהירה, גם בתהלוכות חיי האישיים, וגם באנשים שדיברו איתי באורות, הרבה פעמים אחרי האורות באו צללים גדולים מאוד. כי האורות צריכים להיות יצוקים בכלים. אדם יכול להיות גם שיקור מבחינה רוחנית, וההלכה מנתבת את הנפש לנתיבים האלה. אני זוכר את זה, רצון רק בשמחות, אבל משהו מאוד מאוד נפתח אצלי, כאן אני מזכיר באמת, רצון רק בשמחות, שתמיד ניפגש בזה, אבל בשעתו לפני כמה שנים, שלצערי הגדול, הייתי באבל על מור אבי ועטרת ראשי, וממש כאילו זה באיזשהו מקום היה לי מסך בראש, כאילו הכל התערפל לי, אפילו בהלכה הכל נסגר, הכל נחסם, ובאיזה כאילו מילת חטף שהרב בשעתו אמר, אבל פתחה לי המון המון גם במבט בין ההלכה לאגדה. זאת אומרת, לפעמים אם אני מתנסח בדברים, במיוחד להבדיל, אני בחרתי דוגמה קיצונית, נגיד לפעמים זה נשמע כאילו ההלכה כאילו משגעת את הבן אדם, נגיד בהלכות אבלות, בן אדם אין לו ראש, אין לו עצבים, אומרים לו פה לך לשם, תעשה כך, תעשה אחרת, ובאמת כמו שהרב בשעתו, בשיחה שהייתה בינינו ויצקה בתוכי משהו עמוק, ההלכה מנתבת את האדם אפילו ברגעים האלה להוציא משהו מן הכוח אל הפועל, אולי גם להיפרד נכון. עכשיו, זה לא שאני הופך את כל העולם הרוחני הגבוה, העצום, האינסופי, רק לדברים שנוגעים לעולם הנפש. אבל בהחלט, התורה מקיפה את האדם מהעולמות הגבוהים שלו, עד תהלוכות חיי היום-יום שלו. כשמגיע יום שבת קודש, מה אני פוגש ביום השבת? מה מתחולל בתוכי? אז עוד פעם, האם משהו, בעצם זה שאני נוגע באיזה עמדה נפשית פנימית, בעצם זה שאני מבין, אני פתוח לזה שמשהו יקרה בתוכי, אז משהו גם קורה בתוכי. אני רוצה להביא בהקשר הזה שני מושגים שאמרתי, דיברתי עליהם בחטף. לא בחטף, דיברתי עליהם באחד השיעורים, נזכיר אותם בזריזות. אנחנו רגילים לומר, והרב קוק זצל מנתח את זה ומביא את זה בכמה מקומות וכמה וריאציות. החיים שלנו מורכבים מפרי וקליפה. הזכרתי את זה. הפרי והקליפה הם מייצגים, בוא ניקח את התפוז, כן? הרי בלי הקליפה פרי לא יכול להתפתח. הוא לא יכול להתפתח. חייבים את הקליפה כדי לאפשר את פיתוח הפרי. אחרת, כל יתוש מליגה תת, רק ייתן נגיעה בתפוז, כן? נגמר העניין. אבל באיזשהו מקום, בהבשלה של התפוז, אתה זורק את הקליפה ואוכל את הפרי. זאת אומרת, יש לקליפה ערך של ראשוניות וערך של שמירה, אבל היא מביאה את האדם למקום הרבה יותר עמוק. אני כבר עשיתי את התרגום. הקליפה עצמה מאפשרת את פיתוח הפרי. הקליפה בחיי האדם זה כל המקומות של האילוצים בחיים. כשאני מדבר על אילוצים, אני לא רק מדבר על אילוצים חיצוניים, אלא אילוצים פנימיים לאדם. הקדוש ברוך הוא יצר באדם יצרים. האדם נולד עם יצר. לא רק עם אורות, גם עם יצרים. ולפעמים באורות שוכחים גם את היצרים. אבל היצר הוא מין מנוע שאמור להביא את האדם אל עולם הפרי. באיזשהו שלב הקליפה צריכה לרדת, והאדם צריך להגיע לעולם הפרי, לעולם הפנימי. אז אני הזכרתי את זה בשעתו, הרי הימים האלה הם ימים של טהרה. אנחנו עסוקים במיוחד בטהרה, הטהרה המשפחתית. הקדוש ברוך הוא שתל באדם יצר, חזל אומרים את זה זה פשט, וחזל אומרים את זה, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אומרים חזל, טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. שבלי יצר הרע, לא היה אדם נושא אישה, ולא היה אדם בונה בית, וכולו וכולו וכולו. זאת אומרת, בלי יצר הרע, אדם, כאילו, שום דבר לא לוחץ אותו. הלחץ יוצר לאדם, נגיד את הדחף לבנות משפחה. אבל, איך כותבים את זה, הראשונים, הראש מביא את זה, שנייה לפני שאדם בא ונושא אישה, הוא עובר את תהליך האירוסין. את התהליך שבאותו רגע, בזמן האירוסין, האשתו היא אשתו, אבל היא הכי לא אשתו. מבלי להיכנס עכשיו לכל ההגדרות וכל הדברים, באותו זמן היא אסורה עליו. משום שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לפני שאתה מתחבר חזרה לעולם הזה, אתה נוגע במקום נקי וטהור. יש בך יצרים ואילוצים, אבל כל אלה אמורים להביא לפרי, למקדש, לשכינה. כל הדברים האלה צריכים להיות מנוע שמביא אותך למקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. בלי האילוצים האלה אולי לא היינו מגיעים למקום הזה. לא אכפת לבן אדם, לא היה לו ששום דבר לא לוחץ אותו. אבל דרך האילוץ הזה אדם מגיע למקום של מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אני לא זוכר, אני חושב אולי רס"ג מאיר על זה, אבל זאת המצווה שהקדושה יוצקת, נוצקת בתוכה. אדם לא נשוי גם לא יכול להגיע לשערי התורה העליונה, כל ההגבלות בלימוד התורה הפנימית וכו' וכו'. זאת אומרת, אצלנו המגע עם האדמה בצורה קדושה ומתוארת, פותח את כל האפיקים ואת התנועה לכיוון השמיים. הפרי והקליפה. הקליפה היא האילוץ, והפרי הוא התוכן. אם אנחנו נדע לראות באילוצים של החיים, עכשיו לאו דווקא ביצרים, כל דבר שאדם נקלע לאיזשהו מקום, שזו הזמנה לגדילה, כשאני נמצא באיזו התמודדות מידותית, עכשיו אני נקלעתי לסיטואציה, מה אני עושה איתה? רוב בני האדם נאבקים עם המצב בכלל שזה קורה להם. רוב בני האדם באים ואומרים, לא נכון, זה לא קרה, זה כן קרה. רוב בני האדם גם מגלגלים את זה החוצה, זה הוא, זה שם, הוא השם, האישה אשר נתת עימדי, כן, הרצפה עקומה, השבר הסורי האפריקאי, מהפכות, לא משנה, הכל חוץ ממני, חוץ ממני, הכל זה בסדר. אני לא יכול להגיד את זה כי אני ענב, אבל באמת כולם אשמים חוץ ממני. והמקום הראשון שהאדם יכול להתרומם זה א', לקיחת האחריות, ואז להבין מה ריבונו של עולם רוצה, לאן אני מתקדם עם המקום הזה. האילוץ עצמו יוצר את הגרעין להיפתחות פנימה. הפרי והקליפה. הזכרתי את זה, בנקודות האלה אני אעמוד, במחילה אני ככה הרחתי, אבל האדם המודרני הפך את הקליפה לפרי ואת הפרי לקליפה. הקדוש ברוך הוא דוחף את האדם למשל להביא פרנסה הביתה. להביא פרנסה זה אילוץ. כן? עם כל האידיאלים, אפילו אדם שעוסק בדברים גדולים, עכשיו אתה צריך להביא אוכל. אבל דרך הפרנסה, אני מתחבר אל אשתי ולילדים. כשאני רץ במסביב וברחובות כדי להביא את הלחם ואת הזה, זה המקום שאני צריך למנף את עצמי ולהגיד, אני תורח כל כך הרבה, איי, 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 אני אתרח עוד יותר, עוד יותר להרבות אהבה, עוד יותר להרבות חיבור. זה הקליפה שמביאה את האדם אל הפרי, אל החיבור. אבל האדם המודרני הפך את זה. כל קליפה נפחה לפרי, ופרי נפח לקליפה. זאת אומרת, אדם רץ בחוץ, אז אומר, אשתי מפריעה לי לעשות כסף. מה זה מפריעה לך לעשות כסף? בשביל מה אתה עושה את הכסף? לעשות כסף. הכל פה מתהפך. ובצורה יותר עדינה, אני ארמוז את זה בצורה יותר עדינה, במקום שאין גם קדוש, לצערנו הגדול, חס ושלום לא מדברים על עם ישראל, אלא רק על התופעות. במקום שבמיוחד בקדושה ובתארה המשפחתית הפנימית, ברגע שבמקום שחיי האישות נהפכים למטרה, כלומר במה שמתחולל בעולם המערבי המודרני, ואז מגיעים לחתונה, אז אומרים לבן אדם, למה אתה מתחתן? כי כולם מתחתנים, כי כך מתחתנים, כי צריך להתחתן. וזה צריך להיות בדיוק ההפך. המגמה היא בדיוק ההפוכה. דווקא המקום שדוחף את האדם מהמקום הנמוך, הוא צריך למנף אותו אל הפרי, אל המקום הגבוה. זה המקום גם שאדם נכנס לתוך המקווה. אדם, כל תבילה, בלי חציצה. אני צריך באיזשהו מקום להיות בעולם של מים חיים, שיד אדם לא נגע בהם. באיזשהו מקום לזכור מה הפרי, מה המקום האמיתי. כי כשאדם נוגע הוא מתחיל לקלקל. כשאני נוגע, לפעמים אני נוגע עם העולם החיצוני שלי. אני אסיים ואומר, כל תקופה בשנה יש לה את האיכות המיוחדת שלה. אנחנו לא חיים מתחנה לתחנה, אלא מתהליך לתהליך. כל החיים שלנו זה מסע אחד באמת ארוך. זה נשמע כזה לירי, שירי, אבל זה באמת ככה. אנחנו עוברים תהליכים. ימי השובבים זה איזה תהליך שאנחנו קונסים לתוכנו משהו. אבל צריך לפתוח את הדברים. הסינוס, האנטנה צריכה להיות מקווננת למקום שאני מכיל את הדבר, שאני פותח אותו. יגיעו עכשיו ימי פורים, כן? פורים זה אולי אחד, אולי חושב החג הכי רציני בשנה, אבל מחמיצים אותו. כי מה? זה נשמע נחמד, זה פה, זה שם, זה שם, זה צחוקים, זה בלגנים. היום אולי הכי רציני. כי פורים כפורים, זה היה המרכז של השנה. פסח, מגיע פסח, אתה רק שומע, כבר מקבלים פריחה על הגוף, פסח, וואי. אשתי, כבר התחילו לפרק את הבד... ובזמן שמה אני קורא, מה אני עושה בפסח? עכשיו, אני לא מדבר ברזי עליונים, כי אני באמת בפשט שבפשט. אבל האם באותם רגעים, כל הדרשות שכולנו רגילים בהם, אולי זה גם הבעיה, שמרוב שזה, אתה אומרים, כן, לזכור את חדרי הלב, וזה וזה וזה. האם באותו רגע שאני, אשתי אומרת לי, טוב, עכשיו תעשה עוד סיבוב על הסירים, אז אני אומר, ריבונו של עולם, אני עושה גם עוד סיבוב על הלב? או לא? אני אסיים, לא, אני כבר שעה בתהליך נחיתה, סליחה, אבל סיפור אחרון, הרב, ברשות הרב. אני זוכר שפעם באו, ככה מישהו סיפר לי, אני לא הייתי נוכח, שפעם מישהו בא לרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, והביא לו אתרוג, כן? עכשיו, הוא שאל אותו על משהו באתרוג, אז אמרנו זה בסדר. הרב הסתכל, אמרנו זה בסדר. אז הוא כאילו הרים את המשקפיים, ולקח את האתרוג, כאילו אותו, לא הרב, אלא זה, כאילו אותו ככה אומר לו, הנקודה הפצפונית, מה הרב אומר על זה? אז הרב הסתכל לה ואמר לו, תגיד לי גם על עצמך אתה מסתכל ככה? אז כאן בדברים האלה, כן, אני באתי לשמוע שיעור, אז אני דבר ראשון, תודה רבה, היה לי באמת את הזכות ללמוד איתכם ביחד, וכל הדברים האלה הם כהכנה לדברים שהרב אומר, לדברים גם שרב הבנתי מדבר בהם בהלכות חציצה, ובעזרת השם יהי רצון שאת הטהרה שקונים בימים האלה, טהרת הלב, היא תנוח בנפש שלנו בלי חציצה. כי בעולם הקליפות יש חציצות, בעולם הפרי כבר את הפרי כולנו אוכלים. אחרי שבוע טוב,
שבוע טוב הרב. אנשי בית המדרש, הצוות פה ביקש להודות לך על מסירות הנפש. היום אומרים שכל מחבר שכותב ספר מחבר ג' קלפים. תודה רבה.